בעזרת השם תורת נוח. אלה תולדות נוח, נתחיל מהתחלת הפסוקים, כי יש עוד שלמדנו עליהם. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. כבר נגיד את תולדות של נוח, תולדות של נוח היה נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. מה זה הצדיק תמים? צדיק תמים, צדיק שלם, צדיק בשלמות. יש, מה זה צדיק תמים? כנראה יש צדיק שהוא לא תמים, צדיק שהוא רק חצי צדיק. מה הכי תכן חצי צדיק? יש בין אדם למוקרים, יש בין אדם לחברו. יש בין אדם שהוא צדיק יפה, הוא באמת הכל כמו שצריך, ובין אדם למקום. בחלק שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתאים את כל המצוות, עושה הכל. אז לא חלק שבין אדם לחברו הוא לא בשלמות. או להפך, יש אדם שהוא בין אדם לחברו הוא שלם, אבל בין אדם למקום חסר לו עדיין. צריך להיות לא רק טוב, גם ישר, צדיק וטוב, כל הצדיק. אומר פרדס יוסף, מביא סיפור יפה. אומר, היה פעם כפרי אחד שלקח לו לחתן אברך תמיד חכם. שהוא יהיה החתן שלו והוא ייתן לו כיף, ייתן לו לאכול על יד, הוא יפורם לתופה. מצוין. עובר תקופה, ואז מגיע חג סוכות, והחתן מבקש מהשוור שלו, מחמיב, שאתה יודע, אני צריך את רוב. את רוב, מה, כולם עושים עליי את רוב של הרב? לא, הוא עושה את רוב לעצמו. וככה וכסף יש לו שישקיע, שייתן לו את רוב של עצמו. מצוין, אין בעיה, הוא מוכן ללכת לקנות בשבילו את רוב, משהו מאוד מעניין, כי עד היום אתה רואה את זה שאתם אנשים שהגיע החגים, אנשים הרבה יותר מחוברים. המעניין הוא שכשמסתכלים לעומק, רואים שזה לא רק אצל אנשים רחוקים, ולגמרי לא שומרים שבת ולא כלום, ופתאום בחגים הם כן מקיימים, עושים ליל הסדר, חוגגים סוכות, יש קשר, שבועות, כל אחד לפי הרמה שלו, אלא אפילו בתרבות הגבוהה, כאילו גם אצל בני תורה, ההתנהגות, הקשר והקרבה של מצוות יומיות הוא פחות חלש מאשר ההתעוררות והשמחה וצורת קיום המצווה של מצוות זמניות. כוונות, על פי הקבלה, אז יש הרבה שכל השנה לא מכוונים, ובמצוות הזמניות כן מכוונים. זה משהו שהוא לא רק תופס ברובד אחד, זה משהו שתופס פשוט בכל הרבדים. אז יש איזה הסבר כאילו שנראה פשוט, זה מצוות שמתחדשות מזמן לזמן, אז כאילו אנשים יותר מרגש אותם מאשר קריאת שמה של כל בוקר. אבל האמת שזה לא רק זה, יש לזה שורש בפסוקים. הארי הקדוש כותב, בפשוט משום פינקוס מביא את זה הרבה, לא צריך לדעת הארי. הארי הקדוש כותב בשאר הכוונות, שיש שתי פרצופים, הוא קורא לזה. פרצוף היומי ופרצוף הזמני. כאילו צורה היומית והזמני. היומי זה מה שחוזר על עצמו כל יום, כל יום, כל יום. ויש את הזמני, שזה החגים. כאילו כל מה ש... בוא נגיד, יום ראשון זה חסד, יום שני קבורה, יום שלישי תפארת, יום רביעי נצח, יום חמישי הוד, יום שישי יסוד, ושבת זה המלכות. אז את כל הסדרה הזאת שיש בעצם כל שבוע חוזר על עצמו, שבוע, 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 עד סוף השנה, יש גם כן בחגים במסלול שלפי. כאילו פסח זה החסד, סוכות זה הקבורה, שבועות זה התפארת, חנוכה זה הוד, פורים זה נצח, משהו בכזה בערך. חנוכה זה... לא, פורים זה נצח חנוכה זו. פורים זה נצח חנוכה זו. איתו, ככה זה הולך. ובעצם, אז יש לך בשנה, מה שאתה כולל, בשנה פעם אחת, הכל. אז שתי דרגות. כאילו זה נקרא יומי וזה נקרא הזמנים. זה היומי וזה הזמנים. מה יותר גבוה? מה יותר חשוב? היומי יותר חשוב. מה שחוזר על עצמו כל יום, הקריאת שמע, והתפילה, והעמידה, וכל המצוות הקבועות האלה, היום-יומיות, זה לא שינה. דווקא הדברים האלה שבתמינות להמשיך איתם קבוע, זה הרבה יותר גבוה. הוא חושב שזה, כאילו יש לך חסד, גבורת תפארת, ונצח עוד יסוד. חסד, גבורת תפארת, זה יותר גבוה מנצח עוד יסוד. היומי, הקבוע, זה חסד, גבורת תפארת, והזמנים, זה נצח עוד יסוד. זה דרגה פשוט רוחה. אני שואל, למה בכלל עם החגים. אין לו צריכים להמשיך עם המצוות הגבוהות, זה הרבה יותר גבוה. זה קומה אחרת, קומה עליונה יותר. אז זה אומר, נכון. המצוות היומיות הן מעיין הנוטה טיפים טיפים. זה מעיין, מים מאוד מאוד צלולים, מאוד נקיים, וזה נוטה טיפה ועוד טיפה. אבל הגש, החגים זה נפח עוד יסוד, זה ערובות השמיים. תפתחו לרוב. זה ערובות השמיים, כאילו זה גשם. מה יותר טוב? מים של מעיין או מים מגשר? ברור שמים של מעיין יותר טוב, יותר נקי. אבל מה לעשות שהמעיין נוסף טיפים טיפים? אבל החגים זה ערובות השמיים נפתחו לבוא. יצח שפע גדול שערובות השמיים. הוא אומר, לכן לא מתחילים במעיין, נתחילים רק מערובות השמיים. לכן בחגים, נתחילים בעיקר עם המצוות של החגים. עם הכוונות ודאי, וכל העניין הזה. אז באמת, יש דבר כזה שהוא לא, הוא יש לו שורש בפנימיות, למה באמת אנשים נתפסים פתאום בחגים יותר מהכל, יותר מהמצוות היומיות. יש מכתב מעניין של רבי עקיבא איגר, שמישהו כותב לו ש... מה, אנשים מצוות מסע, הם מתלהבים מהמסע והכל. הוא אמר, הוא קריאת שמה כל יום, אין דור הייתה. עכשיו אני לא רואה את ההתרגשות הגדולה. היה המסת המלך, שמביש לסימוני. פעם אחת אשתו, הייתה אישה מאוד חשובה, אז היא פעם אחת אמרה לי, אשר לא היה מקום בסוכה, אז הוא נקרא שאנשים יתנסו הביתה, שיהיה מקום בסוכה לגברים. אז היא אמרה, מה? זה מצווה, גם למרות שזה מצווה עושה שאנחנו נקרא מה נפתורה, אני רוצה שזה מצווה, זה רוצה לזכות. אמר, אין דעיה, ממחר בבוקר אני מאיר אותך לתוך מה קריאה את שמה. אתה רוצה את המצוות? מצוין, בשמחה. אבל בכל אופן, אתה מדבר על מצווה סוכה, אז הוא אומר, מצווה סוכה, מצווה קריאה את שמה. זה חשוב, הוא לא אומר, רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר אומר, נכון, אבל מה, זה מצוות זמניות, וזה מתרגשים, מה אתה רוצה שגם בזה לא יתרגשו? כאילו, בסדר, אתה צודק, בעיקרון אמור להיות כל קריאת שמע, אמור להיות כזאת התרגשות כמו האתרוג והלולה וכו'. אבל האתרוג, אתה רואה באמת שיהודים שלמרות שהם לא בדרכה הזאת של לשלם כזה סכום בשביל מצווה, דאורייתא, דאורייתא אחרים, אתה לא רואה את ההתרגשות הזאת. אבל הגיע באמת החגים, אתה רואה אנשים באים ומתנים, רק מה צריך לראות שזה באמת בא ממקום שזה לראות ולכבד את המצווה, ולא דברים אחרים. יש הרי כתוב בזוהר הקדוש, זוהר, בתיקוני זוהר, אתרוג, וראשי תיבות על צבועני רגל גאווה ויד, זה אתרוג עם וב, וגאווה ויד רשעים על תלידני, זה גם ראשי תיבות, ראשי תיבות אתרוג. אתרוג רמוז פה פעמיים, על צבועני רגל גאווה. הבעל שם טוב הקדוש, לפני ההתנקות שלו, בשבועות, ביום השני של שבועות, זין בסיוון, המילים האחרונות שלו היו, על צבועני רגל גאווה, ראשי תיבות אתרוג, זה אתרוג חצר, על צבועני רגל גאווה, ראשי תיבות אתרוג, אז המשיך עוד עניין של התפקרתם ואין קונה, שכשהאדם מרגיש שהוא ביד התתרחרה ואין לו כלום ברוחניות והוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, אז שידע, אז הוא באמת קשור לקדוש ברוך הוא. כמה שהאדם מרגיש יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, שידע שהוא דבוק וחי את החיים, זהו, זה היה המילים האחרונות, אז הוא יצטרך. דבוק בחיי, דבוק זין, כבר ביידיש דבוק זין מן חי החיים. דבוק בחיי החיים. עכשיו האדם יכול להיות דבוק שם, כמה שהאדם מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, אף שידע שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא. אבל המשפט הקודם היה, אל תבואי לי רגל גאווה, ראשי תיבות אתרוג. מה, שאדם יכול במצווה לקחת אתרוג בשביל המצווה, לקחת אתרוג בשביל להרוס לאחרים, כן? ואז הוא צבע מנקר עיניים, בדיוק זה מה שהוא צריך. מנקר לאחרים את העיניים. הוא אומר, מה אתרוג? מה באמת הפשט? למה דווקא על אתרוג? ראיתי שהרב שטיימן אומר, שאומר, אתה רואה בן אדם מגיע לבית, יש לו אתרוג מאוד מאוד יפה, שלם עליו $400, ויש לו פס. כן, אז זה אתרוג, גדולת, עדסים וערבות. והערבות שלו תמושות. לא מהודרות ולא שום דבר. הוא אומר, זה הרי מצווה אחת. זה לא שהוא הידר במצוות אתרוג וזלזל במצוות ערבה, את השתי מצוות שונות. זה מצווה אחת. המצווה הזאת היא לא מצווה מהודרת, כי הערבות לא מהודרות. אז בשביל מה הוא הוציא $400 על האתרוג? אדם יכול לפעמים להוציא על מצווה אחת שהמצוות אחרות הוא לא הוציא. אבל כל המצווה הזאת הוא לא הוציא בלי ערבות. ערבות אין לו מהודרות. ערבות מספקות. ולכן דווקא באתרוג נאמר, אל תבואי מרגל גאווה, שם זה מסוכן, זה מסוך. אני החדם יהיה לו מסוך מאוד מעודר, זה נהור לו. את המסוך יש לו מעודר, את המרור לו, את מצוות פתא הוא קיים בשלמות, יכול להיות. אבל באתרוג, אם אין לו גם ערבות מעודרות, זה דווקא הרבה נופלים, אתה רואה אחרי שבוע, כן, הערבות לא מחליפים כל יום. זהו, כבר איך הוא אומר, נכנסנו לתוך השבום, אל תפריע לי. אתה תבוא לבן אדם עם אתרוג, זה איזושהי שאלה אחרי שהוא נפל את זה, זה בסדר, זה מוחזק, זה קרדומי, איך זה לך אתם רוצים, אבל זה בסדר. אחרי שנכנסתי לשבון, לפני הוא יחסף עם מגדלת של 25, כן? ויפור, ויראה, ועם סתמים, ובמים, והכות. לרגע שהוא כבר נכנס לשבון, זה תפריע לי. אבל שם אתה רואה זה, אין זו הכוונה באמת להידור מצווה, אבל כוונה, ואל תבואי, זה גאווה. אבל ברור שיש מקום לקיים את המצווה שלו, וכיתו נחזור לסיפור שלנו, זה לא היה בשביל היתרות. הכפרי הזה, הכפרי הזה הולך לקנות אתרוג בשביל החתן שלו. הולך, ירפה כסף, את אתרוג שם היה מאוד מאוד יקר, הוציא הרבה כסף, קנה אתרוג מאוד מאוד יפה, וחוזר בדרך לעיר. בדרך פוגש את חבר שלו, כפרי גם הגיע לעיר, אמר, מה נתת? אני להביא ברווזים. אמר, נו, מה אתה? אני להביא את רוג, רוג, מה אתה ראת לו? לא, יש לי חתן דמי חכם. עניתי לו את רוג, יפה, פיתר, יפה, דרתי, כאילו, כמו שצריך. השני רואה, הוא אומר, וואי, אני לא קניתי לחתן שלי בכלל. אתה יודע מה, בוא נעשה שותפות. אני שאלה לך חצי מה ששילמת, תן לי חצי מהאתרון. הסכימו שתיהם סתם מהארץ, אני מהחיים שלהם כלום. לקחו את האתרון, חתכו אותו לשתיים, כל אחד הביא הבית חצי אתרון. נו, מצוין, לא הביאו כלום. אבל, מה הבעיה פה? אומר, אותו דבר נראה בן אדם, שיש לו בן אדם לחברו ולא בן אדם למקום. או בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. אי, זה לא הולך בנפרד, זה כמו יצחוק שהוא חצי לשתיים. זה לא שווה כלום, זה לא חצי אתרון, זה כלום. אומר פה, מה היה? היה צדיק תמים היה בדורותיו, בדורותיו זה יבנה תורו, מתנהג לבין אדם לחברו, כמו שצריך להתנהג, את האלוקים יתהלך נוח, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא יתנהג בשלמות כמו שצריך. הנוח היה, כך אומר פרודס יוסף, נוח היה שלם, גם בין אדם למקום, וגם בין אדם לחברו. זה הפסוק בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר, אם בן אדם ככה מוכן לעמוד מול החברה, מול כל ההשפעה הסביבתית, ולהיות צדיק, לא היינו נלחמים בו, ודאי שהיה צדיק יותר, ויש הדורשים אותו לפני, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אז יש פה באמת הרבה הרבה פירושים, אבל השאלה הבסיסית זה למה לדרוש את תנאי? מה קרה? התורה אומרת צדיק תמיד היה בדורותיו, למה להתפתח לדרוש את תנאי? יש פירוש שאני רוצה להפקיע ממנו, אמרנו את זה שעה, שנתיים, להפקיע מזה, אבל שצריך גם השנה להגיד את זה. יש כאלה שאומרים שאלה שדורשו לשפח זה רבותינו, ויש שדורשו אותו לגנאי, לא כתוב. חוזמין לכל השפח. יש לרבותינו דורשים אותו לשפח, ויש שדורשו אותו לגנאי. יש שדורשו לגנאי, זה לא רבותינו, אז זה. אבל למה זה לא נכון הפירוש הזה? זה רבי יוחנן בריש לקיש. במדרש, זה רבי יוחנן בריש לקיש. יש דורשו לגנאי, יש דורשו לשפח. אתה לא יכול להגיד שזה לא רבותינו, זה לא רבותינו. יכול להיות שהאמרה נכונה, אבל זה לא קשור לרשי הזה. אז לדרוש לגנאי, אתה יכול לדרוש לשלח. אבל יש שאומרים שדורשים אותו לגנאי, זה לא לגנות אותו שהוא לא בסדר. אומרים, יש שתי מהלכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש מהלך של שלח. אני צדיק כי אני רוצה להיות צדיק. בגלל שאני טוב, אני רוצה להיות טוב. בן אדם כזה, ככל שתיתן לו יותר אפשרויות להיות טוב, הוא ילך ויהיה טוב יותר ויותר. יש לעומת את בן אדם, שאולי הוא מעצמו לא היה מתעורר להיות טוב, אבל זה כזה איכסה, כזה מגעיל אותו, כל הרע שמסביב, שהוא בורח לטוב. מי שעוקב, אנשים אומרים שהיום רוב העולם התשובה, רוב החוזרים לתשובה, זה לא נובע כל כך מהכרת האמת, כמו מהבריחה מהרע. העולם היום, כשתרבות המערב כל כך מגעילה, כשבן אדם ככה מצליח לצאת קצת החוץ ולהסתכל, רואה שזה כל כך מגעיל אותו, הוא מעדיף לברוח לבית מדרש, רק לא להיות שם, כן? אנחנו אומרים, רבי ינקל'ה גלינסקי, הוא יצא פעם מהבית מדרש, הלך ברחוב, פתאום הוא רואה מודעה ענקית, קוקה קולה טעם החיים. הוא אומר, הוא ראה את זה, אשרי יושב בצד, חזר לבית מדרש. רק אתה לא יכול להסתובב ברחוב, זה טעם החיים, הקוקה קולה, שם ישמו. אבל בסדר, הוא עם הרגשות שלו, זה יקריע לו, אנחנו יש דברים אחרים שלו, גם כן, אתה יודע, לא, זה לא. תראה איך לא אפשר להגיע בלי התורה. זה נקרא, דורשים אותו לגנאי. לפי דורו היה צדיק. הוא ראה את הדור שלו, כל כך מושחתים, כל כך רעים, ולכן הוא ברח להיות צדיק. אבל אם היה בדורו של אברהם, הוא היה צדיקים. הרע לא היה מגיל אותו, אז לא היה נחשב בכלום. אז הוא לא היה צדיק. הוא מתגבר להיות צדיק רק נגד הרע. בגלל שיש רע, אז הוא קבל ריאקציה. הוא הולך לצד השני ונהיה צדיק. יש פירוש כזה, גם כן. אבל יש את הפירוש הידוע, ידוע, ממש ידוע, שהצדיק עם פלט, כמו שזה נקרא ביידיש. יש לפעמים חדר אב, צריך לחמם את החדר, יש שיטות לחמם את החדר. שיטה אחת זה להדליק תנור, חדר מתחמם כולו, לי חם, וגם לאחרים שנמצאים בחדר חם. יש לעומת זאת שיטה אחרת, אני מתעטף בפל, פל זה יידיש, יידיש פרווה כזה, עזק חם מאוד. לובש את הפל, תנור לא בשמי, ואז מה קורה? לי חם, כל השאר בחדר שיקפאו מה מהיר. זה מה שנקרא, נוח היה צדיק במעיל פרווה. הצדיק עם פלט. הוא עצמו, הוא והמשפחה שלו, ניצלו מהמבול. נכון? הוא, אשתו, הילדים, הנשים של הילדים, הוא ניצל, הוא במשפחה שלו בסדר, מה עם כל העולם מסביב? לא עניין אותו, הוא לא ניצל להחזיר אותם מתשובה, לא עשה כלום. שום דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו עוד 120 שנה מבול, הוא לעצמו הוא בונה תיבה, ותחזירים הוא משאיר. אברהם אבינו, בדיוק ההפך. באו, שאלו אותו, הוא ענה, אבל לא הייתה, הוא לא עשה כזה בעצם, המדרש מלא בטענות עליו. כימי נוח, זאת לי, למה זה נקרא מי נוח? כי זה טענה על נוח. יש את המדרש שאומר שנוח יותר מהטיבה. רואה שכל העולם נחרב, לא נשאר כלום. אז הוא מתחיל לבכות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, רואה שוטה, רואה טיפש. אתה היית המנהיג של העם, למה לא דאגת? למה לא בכית לפני כן? כמו הסיפור עם הירה, כן? אף פעם הירה, שבאחד המלחמות, קברו את קו הגבול, ובית הקברות היהודי יצא בצד אחד של הגבול, והירה הייתה בצד השני. מה עושים צריך לקבור אותם איתי? פנו לשלטונות, אישור רשות, נתנו אישור מיוחד שלוויות יכולות לעבור, היא עשרה. ולכבד את המתים, לא פוחשים את הארון לקבוק מה יש בפנים, כאילו הכל בסדר. טוב, נתנו דרך לאכול איזה בית שערה משמוגלם, כן? להבריח, יש דרך לעשות פרנסה. ולוקחים מוצרכים שבצד אחד, ומעבירים, שים רכס, לצד השני, הברכות, עסק טוב. תקרו ארון של מתים, מילאו אותו, והזירו, הם לא בודקים, שהם בטוחים שזה נס. התחילו ללוויות יום-יום. כל יום הלוויה, עבודה של כמויות, לפעמים אפילו פעמיים ביום, השם ישמור, מעבירים לבית הקברות, מגיעים לשם, צריך מיליון כזה. עובר תקופה, ואחד החיילים של המשמר, זה נראה לו בלוויה חגית. כאילו, לא אנשים שמחים, אנשים הולכים להגיד, כאילו זה העבודה שלהם. אין פה אף אחד, אף אחד בוכה, אף אחד לא עם פנים עצובות, כולם רגועים, תפסים, מסתכלים, כאילו, מה קרה? הלוויה מוזרה מדי. השומר של הגבול ניגש, צוח את הארון. וואי, עכשיו אתם בוכים, הייתם בוכים לפני כן, לא הייתם בוכים לפחות עכשיו. אומר אותו דבר, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עכשיו אתה בוכה, אחרי המבול אתה בוכה. מקודם היית צריך לבכות. לפני המבול היית צריך לבכות, לבקש שלא יהיה מבול. לא ביקשת, הוא לא ביקש כלום. יש מדרש שאומר, כימים תעשה את התיבה. מה זה כימים תעשה את התיבה? מה מצורה כן מחפרת עליו? מתי מצורה מביא כן? מצורה שהוא ביטה, הוא צריך להביא קורבן אשם, נכון? בהמה לאשם, ולא שמן, כמות של שמן, ושתי ציפורים. למה? כי איך נקבל צרה? כי הוא פיסה. אמר לשון הרע, צריך להביא שתי ציפורים ופטפטות. לחפר על לשון הרע שהוא אמר, הוא מביא את הציפורים האלה, שוחף, הכהן שוחף ציפור אחת, וציפור השנייה הוא שולח על פני השדה. אז מה מחפר על המצורה? כן, יש שתי ציפורים. תורים, פני יונה, כן, יש שתי ציפורים. זאת אומרת, כמו שכן מחפרת על המצורה, כך התיבה כתרה על נוח. אומר השם משמואל, שם בפרשה, ורואים פה שנוח היה צריך כפרה. כמו מצורה שצריך כפרה, הוא היה צריך כפרה. על מה הוא היה צריך כפרה מצרה? אומר, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת הזריע, שכמו שלשון צרה עשה, לשון הרע, זה שהאדם דיבר דיבורים שהוא לא היה צריך לדבר, אותו דבר זה מגיע על דיבורים שהיה צריך לדבר והוא לא דיבר אותם. יש דיבורים שאדם לא צריך לדבר, אז הוא נהנה שאם הוא מדבר. יש דיבורים שאדם צריך לדבר, ואם הוא לא מדבר את הדיבורים האלה, הוא נהנה. נוח היה צריך לדבר דיבורים מסוימים והוא לא דיבר אותם. איזה דיבורים? לדבר עם הקדוש ברוך הוא להתפלל על העולם שלו יחרב, ולדבר עם בני הדור שיחזרו בתשובה. ואת הדיבורים האלה הוא לא דיבר. ולכן היה לו דין של מצורה, וכימים תעשה את התיבה כמו כן. הוא מחפרת על מצורה, הם דיבורים, גם הכן, התיבה כתרה עליו. האמשך הקדוש, באותו מערך, אומר, למה נגזר על נוח להיות שנה בתיבה? שנה שלמה, להיות כלוב בתיבה, ממש כלא. ועוד יותר מזה, הוא נהיה משרת של בעלי חיים. והיה לו שנה שלמה, אני רואה שרוב החיות שלו זה חורך, כן? איך אפשר להשתלט על זה? אבל חוץ מזה, הוא והאשתו והילדים, כל היום עסוקים, להאכיל בעלי חיים. את הלטער, כן, נפל לו מטפול, תולעת, זה יכלה, תער יהיה להביא אותו אוכל, ואם הוא לא הביא, אז הוא ייקר אותו. כל יומם ולילה לעסוק זה לשרת בעלי חיים. הוא אומר, אתה לא פה, הוא רוצה להאכיל את נוח? יש הרבה דרכים, דרכים הרבה יותר נחמדות ויפות. למה להעביד אותו שנה שלמה בתור משרת של בעלי חיים? אומר האנשיך הקדוש, זה היה עונש לנוח. אתה לא הסכמת להיות... לשרת לבני אדם, וללכת להחזיר אותם בתשובה ולדבר איתם ולחזק אותם, אתה לא להיות משרת בבעלי חיים. הוא אומר, להיות בכלא שנה ומשרת בבעלי חיים. אבל יש טענה גדולה על נוח. הטענה על נוח, שהוא היה צדיק במעיל קורבה, צדיק עם צדיק. אברהם, אבינו לא אומר זאת. לא נוהג רק לעצמו. והייתה אשל בבאר שבע. פתח אוהל. הביא אנשים לאכול. נתן להם לאכול. הוא עדד מקרח. דיבר איתם אמונה. המשיך הלאה. הוא שומע את הולכים להשמיד את סום. מה זה התפלל עליהם? הוא כואב לו על כל אחד. ארבעה מלאכים את החמישה. הוא אכפת לו, תן לי הנפש. אכפת לו מכל דבר. הוא לא חי רק לעצמו, אני את נפשי צד, אני במשפחה שלי מסודרים. אכפת לו מכל האנשים בעולם. האנשים בעולם, מכולם אכפת לו. וזה נגע ההבדל בין אברהם לנוח. נוח היה חיסרון, דורשים אותו לגנאי בגלל העניין. יש פירוש שכבר הכרנו שנים עברו, ויכול להסביר את זה כמה שנה. מה רוצים לנוח? אני חושב, אין אכפת לי כזה, כמה אתם עושים כמה שנים, מה רוצים? באמת, נוזים לבן אדם תפקיד, איך תחזיר את כל העולם בתשובה? איך היה אפילו יוטיובר, איך הוא יעשה את זה? איך הוא יגיע לכל העולם? תחזיר תשובה את כל העולם, זה יופי. נכון, נתנו לו 120 שנה, אבל מלאים בטענות עליו. נדליק במעיל קרבה, מגיע לו עונש כלא, הוא כמו מטורף, מה הוא עושה? אני אדבר אותם, באמת. למה את מחכה שנותנים לך תפקיד כזה? כל העולם, איך אני עושה את זה? אז אתה יודע מה קלטתי? אז אתה לא יודע מה הקשר לי לשאלה הזו? אז הגעתי לפרשת לכת. אני קורא שם סיפור על אברהם אבינו. אברהם אבינו עומד ומתפלל על סדום, נכון? הוא עומד ומתפלל על סדום. אז הוא מבקש, אם יש בעיר 50 צדיקים, 50 צדיקים, 5 ערים, סדום, עמורה, אדמה, צבועים, לא שלושה, 4-5 ערים, וכל עיר 10 צדיקים, ואז ככה תנצל העיר. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קיבלתי את החמישה, אבל אין 50 צדיקים. אז הוא אומר, אולי יחסרו 50 הצדיקים, 5. התשמיד בחמישה את כל העיר, כאילו שיהיה 45. אמר, לא אשמיד בעבור 45. מה זה 45? איזה חשבון זה? 5 ערים, כל אחד, 9 צדיקים, 9 צדיקים, והקדוש ברוך הוא יתפסס עליהם להיות צירוף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אם יש רק 9, אני מצטרף להיות העשירי. מצוין. טוב, אין 45, אתם יורדים הלאה, 30, 40, 30, 20, 10. האחרון שבקש, אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר, מכים יש 10 ונעשתי, אבל אין, ואברהם קם במקומו, הקדוש ברוך הוא הלך מעליו, נגמר, למה לא מבקש עוד פחות? אומר רש"י, אז 9 הוא כבר ביקש, נכון? הוא כבר ביקש מקודם, 45, וכלל בתוכו 9, והוא הבטיח שאם יש תירוף זה בסדר. מה הוא מבקש, מה יבקש עכשיו? על 8, כאילו פחות? אמר לו, 8 כבר היה במבול. למה מי היה במבול? נועה ואשתו, 2, 3 ילדים, 5, ו3 נשותיהם, 3 אנשים של הילדים. יחד, 8. זאת אומרת שבמבול כבר היו 8 אנשים, וכבר אתה רואה שהם לא הצליחו להציל את כל העולם. אז הוא אומר, לכם השמונה עולם. רגע, פתאום נפל לי עצמון, רגע. זאת אומרת שאם נוח היה מצליח להביא עוד אדם אחד, לא היה מבול. נכון? אם נוח היה מביא עוד אדם אחד שיצטרף אליהם, למשפחה שלו, הם 8 ועוד אחד הם כבר 9, 9 יש כבר צירוף, וכבר לא היה מבול בכלל. מי ביקש ממך את כל העולם? אדם אחד. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות מזה סגן גם אותו דבר, אבל וואי, אני יכול לעשות משפע את כל העולם, אני יכול... מי תשוב לך את כל העולם? אחד, אתה גם לא יכול. במקרה שלנו, אני גם יכול להיות האחד הזה, כן? אני לא עושה דיגמור כמו... יכול להיות את גאולה, כאילו להיות האדם אחד, לא יודע. זה צירוף של 8-9, אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט, אתה יודע, רואים, זה נגרם לנו גדול מדי, ואז צריך פשוט להתחיל. נכון, לא יודע כמה המלאכה לגמור, אבל בי אתה בן חוד להתפטר ממנה. והם מתחיל, ופינטון, הצולע נפלט. יכול להיות שהם היו מקבלים את העונש בדרך אחרת, אני לא יודע את זה, אני אתנה. אבל את המבול לא היה פה לפתור. אם אדם אחד היה מביא, היה פותר את המבול. יש באמת, יש משך חוכמה, דבר נפלא, משך חוכמה מדבר, על גמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין, עמוד ב', נראה לי, עדיין אולי, הגמרא מדברת שם, מה היה, כמה אנשים היו ביציאת מצרים. אז הגמרא אומרת שהשישים ריבור, אבל זה היה אחד מ5. כלומר, חמושים עלו ביתרם לפוצאים, זה היה רק אחד מ5. אחר כך הגמרא מביאה שיטה אחרת, זה היה אחד מ50. לפעמים זה גמרא אומרת שזה היה שתיים, רבא אמר שזה היה שתיים משישים ריבו. כאילו, על כל שתי אנשים שיצאו היו 600,000 אחרים שמתו. זה נשמע מאוד מוזר, כן? והוא אומר, הגמרא אומרת, וכן לעתיד לבוא. זאת אומרת, לעתיד לבוא יישארו שתיים משישים ריבו. נשמע מאוד מעניין. אומר הרמש החוכמה, מסביר, מה הכוונה? באמת היו שתיים משישים ריבו? לעתיד לבוא הולכים להישאר רק שתיים משישים ריבו? אני יודע. למה? שישים ריבו יש. אתה אומר שאתה צריך להישאר בסוף משישים ריבו. אבל כאילו, זה באמת נשמע מאוד מוזר, שתיים משישים ריבו. אומר ככה, אומר הרב משך חוכמה. אומר שביציאת מצרים, הוא אומר, כולם ראו ניסים. אבל הם לא קלטו מה קורה. תחשוב על זה, כאילו, תנסה להציץ את עצמך במקום הזה כשהיית שם, כן? אם היית שם, איך היית רואה את הדברים? כאילו, מכת דם, צפרדע, קינים, אתה עוד לא קולט שזה הולך להיות עשר מכות, זו הסריה הראשונה, בצח, הדש, באחד, וכל אחד נותן מסר אחר, נכון? הרי כל, אם מי שעוקב, רואה שכל מכה נותנת מסר אחר, בשמיים, בארץ, מתחת לארץ, רבדים שונים, העשר מכות, כל אחד זה רובד אחר של המציאות, ואם זה עומק, עם עומק, כמו שכל מי שרואה את הספרים, את הפרשנים, את סקרי החסידות, כולם מדברים על זה המון המון עומק במכות האלה. אתה חושב שאנשים שהיו שם במצרים אז הבינו את כל העומק הזה? אמרו, שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם. למה, אתה יודע, כי אין כמוני בכל הארץ, זה יכול להפוך את המים לדם. אומר, מי כן הבין? לא שתיים. שני אנשים בכל הדור, בכל עם ישראל הבין. משה ואהרון. אומר, שתיים משישים ריבו. אומר, ביציאת מצרים היה רק שתי אנשים שבאמת הבינו מה קורה. הבינו את המסר עד העומק עד הסוף. אבל שווה לקדוש ברוך הוא לעשות את כל המצים האלה עם שתיים שמריבו. הוא אומר, זה אותו דבר לעתיד. לעתיד לבוא, ניסים גדולים, תהליכים שלמים שהתגלגלו בעולם. הוא אומר, אף אחד לא יבין את זה. אבל יהיו שתיים שמריבו שלנו. יהיו שתי יהודים בעולם שיבינו מה התהליכים שקורים פה, הוא אומר, בזכותם תבוא הגאולה. הוא אומר, ולכן, אל תלם, לא זאת המילה, לב המאמין. אל יתייאש לב המאמין. או בן אדם מאמין בגאולה, ואומר, איפה גאולה? אין סיכוי, אין על מה לדבר. איך מישהו אמר לי פעם, שתראה, דור שכולו צדיק או דור שכולו חייב? דור שכולו צדיק, אין סיכוי. על מה זה אולי? בוא נסדר שיהיה דור שכולו חייב. זה היה זה סיכוי לגאולה. היה פעם דווקא מישהו ששלח ל... נראה לי שזה היה לרבי מלובביץ'. מישהו שלח לו, שאולי דור שכולו זכאי אין סיכוי, אז אולי בוא צריך לדאוג שיהיה דור שכולו חייב. כאילו שכולם יצאו עבירות, ואז הכל יהיה בסדר. הרב ירובן שאמר לו, כן, אבל רבעם רמבלוי מירושלים, הוא מפתיע. אני לא יודע כי אם להצטרך את זה. ככה הוא כתב, זה נראה לי מכתב, אבל שאתה יודע. יש כאלה שיפריעו, אין מה לעשות. אבל בגדול, בגדול, זה אור שכולו חייב. הוא אומר, אל יתייאש לב המאמין. יכול להיות שגאולה תבוא, ששתיים ושישים ליבו. עם שתי אנשים בעולם, יבוא פתאום רוח גדולה, והתלהבו על לבבות, זה הכל מפריע. בשביל שתי אנשים שהם מסתכלים, שבאמת תופסים את המציאות בתורה הנכונה שלה, יכול לעבוד. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הכוח של יחיד. אם נחזור לפרשה שלנו, נוח. אם נוח היה יודע, שאדם אחד, כבר אין לבול, הוא היה יכול לעשות את זה. נראה לי שקראתי פעם בספר על יהודי, שניהל בית אבות. כמו שעוד קצינים, פעם מהמקום לקצינים, והיה שם בן אדם, שהיה יהודי, בדרך כלל כולם היו שם גונים, היה חבר יהודי אחד, והיהודי הזה רצה לאכול טריפות. הוא רצה אוכל כמו כל החברים שלו, בבית אבות שם שכולם אכלו טריפות, הוא גם רצה טריפות. הבן אדם היה לשאול את הרב, כאילו, יש לי יהודי, אני בעל הבית, האם מותר לתת לו טריפות? הוא רוצה את זה. ניסה מאוד מאוד, ניסה להיכנס לעניין. אני אומר לו, תיתן מכשול, אסור לך לתת לו טריפות. הקיצור, אז הוא ניסה לדבר עם הבן אדם, אבל לא מוכן. זה מה שהוא אוהב, לא רוצה להיות שקל עם כולם, זה מה שהוא רוצה. קיצור, הבן אדם באמת שואל את הרב מה לעשות, אמר הרב, הוא חיפש, הוא אומר, אין לי פתרון משלך. אני לא יודע, באמת, אם יש מישהו שיהיה כאן שאול רב, אבל בגדול, באותו מקרה, לא היה לפתרון, אמר לו, תנקור את הבית אבות. תנקור את זה לגוי, אין לך מה לעשות. הוא אמר, מה זה, זה כל הפרנסה שלי. אז יש לי הרבה צד בשבילך, תחזיר אותו בתשובה, אני אגיד לך, אין לי דרך אחרת. הוא אומר, הבן אדם הוא הבין שזה או הפרנסה שלו, עושה הבן אדם הזה חוזר בתשובה, פשוט התיישב יום יום עד שהבקר לא חזר בתשובה. כשבן אדם יודע שזהו, זה כל הפרנסה שלו, הוא ימצא את הדרך לעשות את זה. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים, וזה לא בכוחות שלנו, אם זה היה החיים שלנו, היינו מוצאים את הדרך לעשות את זה. אם נוח היה יודע שאדם אחד, כבר אין עבור, הוא היה מוצא דרך לעשות את זה. או שזה היה טענה עליו מיוצחי, שהוא היה אחת את זה. בכל אופן, יש פירוש, בואו נעבור, פירוש נוסף, יש על השבח בגנאי, פירוש של החתן סופר, ואותו דבר כתוב גם מהחזון איש, שיש ככה, יש את העבודה שלו. מה שנוח השקיע, הוא השקיע המון עבודה, הוא השקיע כמו צדיק, אבל מצד שני, המדרגה שלו הייתה נמוכה. אם הוא היה בדור של אברהם, אפילו במדרגה, לאן שהוא הגיע בסוף, הוא הגיע למקום די נמוך. זה בעצם מה שהוא אומר, יש פה גם שבח וגם גנאי, שתיהם צודקים. השאלה מצד מה אתה מסתכל, מצד ההשקעה, מצד העבודה, או מצד המדרגה. מה הכוונה? זה אדם שמשקיע, כן? הוא עושה את העבודה. זה גם תביא באיזה אזור הוא נמצא, באיזה אוויר הוא נמצא. אפילו לאוויר יש השפעה על הבן אדם. בן אדם שנמצא במקום שבו יש עוברי עבירה, הרוח של העוברי עבירה מפריע לו. מפריע, זה דבר שעומד באוויר, דבר רוחני. אנשים שלא חיים את זה, לא מרגישים את זה, אבל אנשים גדולים יותר, שמנקים את הסנסורים שלהם, כן, יכולים להרגיש במקום הזה נעברה עבירה, או ההפך, במקום הזה נעשה מצווה. וחיים כאן יפתי מספר שהוא הלך יחד עם רב זוביד דוסרייקל, שהוא היה הגבאי של החזון איש, הם הלכו ביחד עם החזון איש לטייל, הלכו מה שהיה נקרא לכביש שחור, חור חזון איש בבני ברק, ובמקום מסוים, החזון איש נעשה, הוא אמר, פה דיברו שתי בחורים בלימוד. הנה, הוא מריח על המקום שלפני כמה שעות דיברו פה שתי בחורים בלימוד, והם דיברו טוב, כאילו הוא מרגיש את הקדושה במקום. ורב חיים כאן יפתי לספר את זה, הוא אמר שרב זוביד דוסרייקל רק מיד לוודא מי עמד שם ובאיזה מקום בדיוק, רק צריך לדעת הפרטים, זה היה האופי שלו. אבל הוא אומר, החזון איש יכל להרגיש כמה שעות אחר, זה היה יהודי גרור לרב שמואל ויינטרויד, הוא היה ראש ישיבה בנורט הרדוק, אני לא קורא את זה מזריץ' או משהו כזה, ובונים, הוא אמר, הוא הגיע לתפיסה שפעם אחת הוא הגיע לבית כנסת, ואחת העירות, והוא לא ידע שום דבר, נכנס, תפס מקום והתפלל, הוא אמר, הוא הרגיש התעוררות נפלאה, תפילה ופוחדת, ממש שכמה שעות הוא התפלל, והוא לא הבין כאילו מה נפל עליו פתאום, אבל כשהוא גמר להתפלל, הוא ככה התחיל לשאול את האנשים, התחיל לדבר, אמרו לו שהוא יודע שלפני 150 שנה או יותר, הגאון מווילנה היה פה פעם אחת, והוא התפלל פה בבית כנסת, התפלל במקום הזה, אז הוא הבין מה תפס אותו במקום הזה. זאת אומרת, זה משהו שקיים, הקדושה קיימת במקום שנים אחר כך, תפילה, לימוד תורה, גם השם ישמור, החיידקים של הטומאה נמצאים באוויר. יש, כתוב בספרים, שבן אדם שנכנס לבית שעשו בו עבירות, כאילו, יש בזה חיסרון, לכן מסיידים את הבית, או כאילו, איזשהו שינוי, חנוכת הבית, גם המטרה שלה זה בעצם לטהר את הבית מהחיידקים של הטומאה. הרבי רבי אליהו ליפיאן היה מספר סיפור שבאמיתי שהוא ראה אותו. זאת אומרת, היה איזה עיירה או עיר שהיה בית חולים. לא יודע, זה היה בית חולים גדול כמו במושגים של היום, או מרפאה אזורים ששם היו משקים את החולים. הוא אומר, והיה תקופה שכל מי שהיה נכנס לשם היה נהיה חולה. והם כבר שמרו על סטריליזציה ועל כל הדברים, ועדיין אנשים נהיים שם חולים. הביאו מומחים גדולים לבדוק את זה, כמו שהוא זוכר את הסיפור, והמומחים האלה אמרו שהמקום הוא עקירות פוגים מחיידקים. כאילו, אז כבר המקום כולו ספוג מחיידקים. לא הייתה ברירה, זה פשוט להרוס את המקום, לא לטייח, להרוס את המקום, וזה היה הפתרון. כנראה שיש דבר כזה שהעקירות עצמה, ואותו דבר קורה גם ברוחניות. היה אחד הפרשים הגדולים, זה היה נקרא רב אייזנחור, קראו לו. רב אייזנחור, כך קראו לו. והוא היה חולק אפילו על חודמים שלפניו, בשיח חריפות. פעם אחת הוא פסק משהו, ובאו ואמרו לו שהבאר היטב כותב אחרת. אז הוא ממש חביר, מוקיר, ממש בשיא הפחד. אבל אתה הרי יכול לחלוק עליו, מה, בגאונות, הגאונות שלו הייתה מפורסמת, הגאונות של רבי זכור. אתה יכול לחלוק עליו, מה אתה כל כך נבהל? הוא אמר, כן, אבל האוויר שהיה בזמנו של הבאר היטב היה נקי יותר. זאת אומרת, יכול להיות שגאונות יש לי, אבל האוויר הנקי זה אין לי. וכשהוא היה לו האוויר הנקי, כשהיה לו את האוויר הנקי, היה לו אפשרות אחרת. יש משהו מאוד מעניין שאבני נזר, אבני נזר היה גם אדמור, אדמור מתוך חדשות, גם חיבר הרבה ספרים, תשובות, ספרים על הלכות שבת, בגליטה, הוא ניסה פעם לברר את הלכות ריבית. והוא נכנס לנושא הזה לעומק, והוא אמר שזה מאוד מאוד קשה. כמו שנראה לו, שלמה לימוד הלכות ריבית כל כך קשה בזמננו, בזמנו יותר, אולי גם בזמננו, לא בגלל שיש הרבה אנשים שלוקחים ריבית בעולם. שעושים כל מיני תריסקות שלא תמיד תופס מלחצי כמו שצריך, אבל יש הרבה הרבה מאוד חסר בעולם, וזה גורם לפורעה. ולכן קשה ללמוד ללכות ריבית. אמר רב נזר. אבל יש דבר כזה. אומר, נחזור לנוח, אומר נוח גם כן, בצד העבודה שלו הוא השקיע מאמץ אדיר. אבל היה, איזה אדיר היה? איזה אטמוספירה הייתה בעולם בזמן נוח? אטמוספירה של טומאה. מלא עבירות, חמאס, זנות, כל הדברים הרעים. ולכן במדרגה שלו הוא הגיע לדרגה די נמוכה. השבח והגלה השתיים תופסים. היא לא היה לשבת, מהדרגה של עכשיו לכלום אז. כן, כן. אילו היה בדרגה של אברהם, דרגה כזו, אבל לא היה לשבת. אילו, דרגה כזו, הרמה הזאת, יש הרבה יותר מזה. נכון? לפי הפירוש הזה, באמת אני לא שולטן. לא, נגנאי מצד המדרגה בפני עצמה, לאיזו דרגה הוא הגיע? יש לך בן אדם, איך הוא אומר, אני לא זוכר על מי, גדולי החריקים בעם ישראל שלח פעם מכתב למישהו מסוים, הרב הגאון מכפר פלוני. הנה הוא מכפר הזה. אז שאלו אותו מה, אתה כל כך מחמיא, הרבנים גדולים לא אוכל לא כתב הרב הגאון, ולא אתה כתב הרב הגאון. תראו את ההמשך. הרב הגאון מכפר פלוני. מכפר פלוני הוא הגאון שלהם. אנחנו אומר, אני, היה פעם אמרו לצד שהיה אחד הרבנים של הרב מבריז, אמרו לו שעל הרב הוא אומרים שהוא החפץ חיים של אנגליה, או חפץ חיים של אמריקה, אותו מיני ביטויים כאלה. אז הוא אמר, יופי, ואני רבי עקיבא איגר של המונית. אז אתה לא מבין, אם אתה יושב ליד נהג מונית, אני יכול לדעת רצפי איגר ויחד חפץ חיים והגאום יהיו ביחד, אם אבל שאתה. איזה יחסית אליו, חוכמה גדולה, היה כמה ש... רגב, אחד הדברים הכל כך חשובים, שאדם ייצב את עצמו, ימצב את עצמו בחברה טובה, זה פסוק של העניין הזה. כי אדם בדרך כלל משווה את עצמו לחברה, שהוא נמצא בה. אם כולם לומדים 3 שעות ביום, ואני לומד 3.5, אז אני כבר חכם מופלג, אני החפץ חיים של הקהילה, כן? אני בסדר גמור. לעומת זאת, אם אני מציב את עצמי בקבוצה שלומדים 12 שעות ביום, ואני לומד רק 5 שעות, אני מרגיש שם מארץ. ברגע שבן אדם מעמיד את עצמו בקהילה שהיא טובה יותר ממנו, זה גורם לו להתקדם ולעלות. באמת גם בישיבות, בחור שנכנס לישיבה טובה, אז מצד אחד נותן לו, הוא פחות מכולם, מרגיש פחות קצת, אבל זה נותן לו להתאמת, זה נותן לו לשאוף, קטינה. זאת אומרת, זה אדם ש... וחגב, זה כסף זה אותו דבר. זה אדם שחי בקהילה שאף אחד לא מי יודע מה. יש לו קצת 10,000 שקל בצד, הוא כבר גביר. זאת אומרת, זה אדם שנכנס לקהילה של מיליונרים, הוא עוד הסגר את המיליון העשירי, הוא מרגיש עני. והוא באמת מרגיש עני, מבחינתו זה עניינו. אז תביא איזה קהילה אדם נמצא, ואיזה חברה אדם נמצא. נוח, בסביבה שהוא היה, זה היה צדיק. צדיק תמיד היה בדורותיו, לפי הדור שלו. את האלוקים איתה לך נוח, ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת, ותשחט הארץ לפני האלוקים. היה כמה עבירות, 4 עבודה זרה, ותמלא הארץ חמאס. הבן איש חי שואל, מה זה חמאס? הם היו גונבים פחות משווה פרושה, נכון? גמרא בסנהדרין, הם היו גונבים, כל אחד היה מגיע, לוקח רק לטעום, ככה היו גומרים לו את כל הסחורה שהוא הביא למכור. אומר, נו, אז, והוא היה עומד וצועק, חמאס, צועק שגונבים לו. אומר, נו, אז למה הוא נענש? הם באה למקולת, המוכר למה נענש. ואתה יודע למה? כי המוכר בעצמו היה הולך לגנוב אצל אחרים. כשהיו מוכרים, אני יודע, בפיסטוקים, אז כולם היו גונבים לו. וכשהיו מוכרים תפוזים, אז הוא היה גונב אצל אחרים. זאת אומרת, אז כולם גונבו אצל כולם. זאת אומרת, אז זה מה? כל אחד צעק חמאס בתור שלו. והוא עצמו אחר כך היה הולך לגנוב הלאה. אומר הבן איש חי סיפור. הוא אומר, היה פעם בן אדם שגנב. טוב, הוא גנב, תפסו אותו, וגזרו עליו עונש מוות. על הגנב. לפני שהולכים להרוג אותו, הוא אומר שהוא צריך לדבר עם המלך והשרים, יש לו משהו מאוד מאוד חשוב. יש לו איזה פטנט מיוחד, אפשר לקחת גרעין של עץ, של פרי, לבשל אותו עם כל מיני תבלינים, ואז נותנים אותו באדמה, ותוך כמה דקות יוצא עץ מלא פירות. וואו, משהו מדהים, אבל הוא לא רוצה שהסוד הזה יובד, הוא רוצה שכולם יראו איך שהוא עושה את זה, אין בעיה, עובדים שם המלך והשרים, הוא הולך לוקח את השרים, מטפל בו, ומבשל, מפיל את הכל, ואז הוא אומר, אבל רגע, רגע, לפני שנושאים אותו, האדם שנוטע את הגרעין הזה בשביל שהוא יצמח במתת מלך הרופץ, זה אדם שמעולם לא גנב. בכלל, אפילו לא בתור ילד. אז אומר, אני כידוע לכם לא יכול לקטוע, אני גנב, אבל אולי המשנה למלך לפעמים נמצא את זה, אפשר לומר, לא, אני לא בטוח, אולי יש משהו, אה, אם עדיף שלא, אולי תר האוצר. האוצר אומר, מה, כל היום עבור מתחת לידיים שלי כסף, איך הביטוי על סרנדר אמר, אנשים חוששים ייחוד עם אישה, הוא אומר שצריך לחשוב שייחוד עם כסף. אני אומר, עבור כאן מתחת לידיים שלי כסף כל היום, לא רוצה. לא, עוברים עוד שר ועוד שר ועוד שר, וכל אחד בורח, אף אחד לא מוכן, ולא לכם יש יותר רוצים אחרים. אבל אולי המלך עצמו, הוא אומר, לא, אבל בתור ילד, גנפתי פעם מאבא שלי משהו. ורגע, אז אותי הולכים לקלוק, אף אחד פה לא מוכן לנסוע את העת הזה, כל אחרים יודעים שאתם גנבים, אותי הולכים לקלוק. אומר הבן ישראל, אתה דבר פה, ותמלא הארץ חמה. כולם היו גנבים. כל אחד בתור שלו עמד וצעק, למה גונבים ממני, למה לוקחים? אבל בפועל, כולם היו גנבים. אומר גם, בדרך כלל, יש הרי הקדוש ברוך הוא קודם כל מעניש את הממון, נכון? ואם זה לא עוזר, ניגי בתים, ניגי בקדים, רק אחר כך ניגי אדם. אבל למה דור המבול זה לא היה ככה? ומה הייתה הבעיה? הממון לא היה שלהם. ממון גנוב. אז מה אכפת לו שיזיקו לו בזה? גנב, לא הצליחה הגנבה. בן אדם גנב רכב, אחר כך הרכב נערס לו בדרך. לא מצטער מי יודע מה. ולכן דווקא לא היה פה פתרון שבממונה. יש עוד פירוש, הוא אומר, למה באמת גזל מקטריג בראש? אומר החפץ חיים, זה פירוש שלא כתוב בספרים של החפץ חיים, מביאים את זה בשמו. למה גזל מקטריג בראש? מכל נצווה נהיה מלאך. מלאך טוב שמליץ על האדם זכות. מכל עבירה נעשה מלאך, מלאך רע שממליץ על האדם חובה. לא, אבל למלאך יש את התכונות שבהן נעשה המעשה. אז זה שנעשה בישנוניות, דברה מלאך ישנוני, כל היום נרדם. מהמעשה של עברה נעשה בשמחה, אז יש מלאך חפאים, שמח. הוא אומר, גזל תמיד נעשה בחוצפה. זו התכונה שלו, התכונה של גזל זה שמלאך, יאללה. יש לו, איך הוא אומר? רגע אחד של עומד. וגומרים את הסיפור. הולך, הוא, תמיד יש בו איזה משהו של חוצפה, של עזות. טוב, ולכן המלאך של עברה מזה הוא מלאך חצור. לכן גזל מקטרג בראש. המלאך של עברה מגזל הוא חצור. הוא בא, תובע, מתחשף, יש לו את העזות הזאת. ולכן דווקא באמת גזל מקטריג ראש, שהשם יעזור, שנזכה לגאולה שלמה, אם רבי אמינו אומר, רבי חנן גם בקשיר אמר, עצו הקדוש ברוך הוא בקשר לפי כך בעולה יותר רומקה שנאמר, יש בקמאס, לא יקיל תאירו וידיר.